ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. ואנחנו הולכים היום לדבר, הולכות, אתם הולכות, אני הולך. אנחנו הולכים לדבר על השאלה הגדולה, איפה הכסף? את יודעת מה? ואני אקרא אולי לפודקאסט הזה, איך מספרים את הסיפור. בגלל שאנשים לא מבינים שבגיוס כספים, לא תמיד אנחנו יודעים להגיד את זה נכון, ואנחנו צריכים לדעת לספר את הסיפור, זה נכון במשכנתאות, זה נכון בגיוסי אשראי. אז אני חושב שיש לי את הזכות שאתם, טלי בן ארוש ואריאלה פרידלנד, אתם עם הניסיון האדיר שלכם, ואתם קראתם לעסק שלכם, טלי ואריאלה פיתוח ייעוץ וליווי עסקי. את אריאלה אני מכיר ממזמן. ואנחנו אפילו גרים לפחות שנינו באותה שכונה. אז אנחנו יכולים לדבר באמת על גיוסי אשראי ועל כל מה שקשור בזה. אז כדי שאנשים יבינו קודם כל מאיפה הידע ומי אתן, אתם תספרו בכמה מילים מי אתן, כל אחת מכן וביחד, ומשם אנחנו נזרום לתוך הפרק שיש לנו כמה נושאים, אף פעם אני לא נכנס לכמה, אבל כולם יש להם את המכנה המשותף, שזה גיוס אשראי עם בעצם ליווי עסקי, שזה היתרון שלכם, שאתם יודעות לתת את שני הדברים ביחד, אז יש לכם את החבילה השלמה, וזו הסיבה שגם ביקשתי שתבואו להתראיין. אז בואו קודם כל...
נצלול פנימה.
כן, אריאלה, בואי תתחילי את.
אז קודם כל, תודה רבה ולכבודו לנו. אז אני באמת גרה בשכונה בבית הכרם. אני במקור ילידת דימונה. ב-20 שנה האחרונות עבדתי בבנק הבינלאומי. עברתי כמעט את כל המחלקות. חלק נכבד מהמחלקות בבנק. חלק נכבד מאוד מאוד מהשנים שלי, זה בעצם הייתי אחראית על תחום השיווק וגיוס לקוחות. בעיקר פרטיים, אבל הגעתי לפרטיים דרך הרבה חברות גדולות פה בירושלים, גם מחוץ לירושלים, ככה שכל מערך השיווק של מוצרים של הבנק היה לב ליבי. בשנים האחרונות, קצת לפני הקורונה, בעצם ניהלתי מחלקה. בסניף בבנק הבינלאומי, ניהלתי מחלקה קימונאית. הקורונה שינתה הרבה דברים. אצלי, בי, אישי, עסקי, ולפני כמעט שנתיים, קצת פחות בעצם יצאנו לדרך עצמאית, עם הרבה ידע שנצבר ונלמד.
עם טלי שעבדה איתך גם בבנק.
זהו, אז אני רק אגיד שהיא אחראית על החלק של פיתוח ייעוץ וליווי עסקי. היה כל מיני ניסיונות כאלה באמצע לכל מיני רעיונות אחרים, וטלי קודם כל חברה. היא קיבלה אותי בבנק, אבל היא קודם כל חברה, והיום שותפה. והיא בעצם הייתה אחראית לחלק הזה של בוא נעשה משהו עם הידע שלנו.
אז בוא נשמע מטלי, מי?
אז גם אני מצטרפת לתודה של אריאלה על האירוח פה. טלי, בת 48, נשואה אימא לארבעה בנים, מתגוררת בירושלים מאז ולתמיד. כן, רוב ההיסטוריה המקצועית שלי היא באמת בנקאית. אפילו אני נזכרת שעבדתי שנתיים בבנק הפועלים, לאחר מכן קצת יותר 22 שנים בבנק הבינלאומי. כל תחומי האשראי, אשראי אישי, יועצת משכנתאות כמעט 12 שנים, לאחר מכן בנקאות עסקית, בסופו של התהליך ניהלתי את המחלקה העסקית. בתוך התפקידים שלי שמעתי המון סיפורים, אנשים, עסקים, משפחות. תמיד באופי האישי זה לחפש איך לעזור, איך למצוא פתרונות שהם לא תמיד מתוך המערכת. האכפתיות שבאותו, היום אני פוגשת את זה מהצד השני, אבל אותו בן אדם שאתה תמיד מולך, היום אני מהצד מול הבנקאי, אז הייתי מהצד הבנקאי, איך לעזור, איך בחלקת האלוהים הקטנה שניתנה לך, מה אתה יכול לשנות כדי להביא קצת יותר טוב לעולם. זה מה שהוביל אותי תמיד, זה מה שיוביל אותי לתמיד.
אז אני אגיד לך כבר, אני אגיד לך, אני חושב שמה שלקחתם משם, הרי אני אומר, שואלים מה זה ההבדל בין בנקאי טוב לבנקאי רע. מה זה בנקאי רע? בנקאי רע זה פקיד שהוא עובד לפי הספר, לא מסתכל על הקהל שמולו. זה מה שאני דרך אגב מפחד עם כל החיווי האשראי שהיום, שקצת שוכחים מי הבן אדם.
נכון.
שלפעמים יש סיפור אחרי האדם, צריך להסתכל עליו, אנחנו מדברים על הסיפור, כן, אבל תמיד אנחנו מסתכלים על הבן אדם. ובנקאי טוב זה בנקאי שרואה את האדם מולו,
נכון.
ורואה אותו לא רק דרך המספר או דרך החשבון, וגם אם הוא עשה טעות, כמו שלי קרה, ולי היו בנקאים טובים שראו אותי, לא הסתכלו רק על החשבון שהיה במינוס גדול, אז הכל זה, ואני חושב שזה מה שאתם עושות היום.
אני חושבת שמה שמוביל אותנו, וזה לאורך כל הדרך, שבסופו של דבר, גם היום וגם בעבר, הכל קם ונופל על אנשים. ובסופו של דבר, גם הפקיד, העובד, המנהל, הוא איש, ומי שנמצא מולו, הוא בן אדם.
אז זה מחזיר אותי, הפודקאסט המרכזי שלי, אני חושב שהוא הכי חשוב שלי, האדם הוא לב העסקה.
זה נכון.
ומי שלא מבין את זה, ככה אני מלמד גם בקורסים, הנה אני אספר לכם ככה, נצל את זה קצת, נעשה לעצמי פרסום, אני הרי משווה קורס שיפתח ב-15 לינואר, למי ששומע את זה עדיין לפני 15 לינואר 24, ואני מלמד עקב בצד אגודל, איך אתה בונה את עצמך, איך אתה לומד את עצמך, איך אתה יודע את המושגים, אחר כך את החקר שוק, את הניתוח הפיננסי, שדרך אגב, הוא לא בא בצורות של אחוזים, אלא אני מסביר את מה שעומד אחרי המספרים, שאז זה נשמע אחרת. אז עוד פעם, גם שם אני מלמד, קודם כל מי אתה, כדי שתדע לעשות את העסקאות נכון, וזה תכף מה שאנחנו הולכים לדבר.
ממש.
ואחר כך, מול מי אתה הולך להיות, מי הלקוח שלך, ואם עטפת את שתי העטיפות נכון, עשית איזו חבילה מצוינת, אז בוא ניכנס כבר לתוך הנושא.
אני רק אוסיף לך שתדע, שזו אחת הסיבות שבגללן חיפשנו לעשות משהו אחר. כל הנהלים האלה שהכל הלך ונסגר בבנק, והכל לפי מספרים ודירוג אשראי, כולם מכירים את BDI ודן אנד ברדסטריט, מאחורי זה יש גם את הדירוג אשראי, חלק יודעים, בתוך הבנק. ולפי זה אתה קובע את עתידו. כמובן שיש שיקול דעת בחלק מהמקרים, בחלק מהמקרים אין, אבל כאילו עבד כבר הקסם של מי אתה בתוך המערכת הזאת, וחיפשנו משהו טוב לעשות עם עצמנו, וחיברנו את שני הדברים שאהבנו, שזה לעשות עסקים, ואהבנו אנשים, מזה פעלנו, ופתחנו את העסק הזה שלנו, שנה וחצי שאנחנו מלוות אנשים, עסקים, אבל את האנשים.
אז בוא נבין קצת ככה, שאני מאוד סקרן, אין לי סבלנות לדבר, אני רוצה לשמוע כבר את הדברים. בגלל שאנחנו הולכים לדבר על כמה דברים. אנחנו הולכים לדבר על הליווי העסקי שלכם, שזה לתפוס את החברות, אנחנו הולכים לדבר גם על נדלן, נדלן מסחרי בעיקר, נגיע גם למלחמה והמשמעויות שלה, ואנחנו צריכים להספיק הרבה מאוד דברים, אם לא נספיק היום, אז נעשה שני פרקים. ושעשינו את ההכנה, וביקשת לך, תספרו לי קצת סיפורים על אנשים שאתם ליוויתם, ואני חושב שאחד הבעיות של האנשים זה, בעצם על זה נופלים רוב העסקים, כן? על, בייחוד על הון חוזר ועל ניהול. איך אנחנו היום, אם אני היום איש עסקים, יש לי עסק, אני אספתי אשראים, או שאני לוקח, היום אנשים לוקחים ספונטנית, אני צריך סוגר.
זה בדיוק.
איך אני בונה את עצמי נכון? ואני אשמח עם זה גם תוך כדי סיפור, איך אני בונה את עצמי נכון בתזרים שלי ובאשראים שאני לוקח מהבנק.
נראה לי שאפשר, כאילו, אחד מהסיפורים שדיברנו עליהם, זה לקוח שלנו שהוא מאזור מרכז הארץ, מלחין, ידוע בתחומו, ואנחנו ליווינו, הוא פנה אלינו כשהוא היה, ביקש עזרה בניהול התזרים שלו. ובעצם אחרי שבדקנו את כל המסמכים שלו ואת כל, בעצם את כל הנתונים שלו, אנחנו בעצם גילינו שם באמת משהו עצום. עצום מימדים, אשראים שנלקחו בחוסר אחריות או בחוסר ידע. לא יודעת אם בחוסר אחריות, אלא מתוך איזושהי מצוקה.
גם נלקחו וגם ניתנו. התפלנו מהגורם האשראי האחרון שנתן לו אשראי, שלושה חודשים לפני שהוא פנה אלינו.
אבל זה משהו שמאפיין לא רק את אנשי העסקים, זה אפיין, אנחנו יודעים...
גם את משקי הבית.
את משקי הבית, ושזה, הרי בקורונה קיבלו אפשרות להגדיל עד 70% די להציל את משקי הבית.
נכון, וכאן גם בייחוד...
היי, כאן צחי קווטינסקי, ואני ממש מתנצל שאני מפריע ולו לרגע קט לרצף ההזנה. אני מזמין אותך או אותך להצטרף אליי לקבוצת הוואטסאפ שלי, שם אנחנו מנהלים דיונים מעניינים, ולהצטרף לדיבור ולקבל מידעים על הפעילות השונה, לרבות זום הנדלן, ולשם כך ניתן למצוא מתחת לפרק את הכישורים המתאימים. אז הנה, תמשיכו להאזין, ותודה רבה שאתם איתי.
במקרה הזה הוא הגיע למצב שביחס למה שהוא עושה, ההכנסות שלו הן גבוהות, אבל ההחזרי הלוואות שלו עולות על ההכנסות שלו, לכן לא הבנו איך אישרו לו את האשראי האחרון. והוא היה, להגיד על קצה גבול היכולת זה אפילו מחמאה. וגם אמרנו לו את זה. אמרנו לו, תשמע, זה 40 שנות ותק בנקאי מה שאתה פוגש פה. לא ראינו דבר כזה. לא פגשנו מחדל כזה. אל תיעלב, אבל כאילו, לקחנו אותו, כי אמרנו, אם יש מישהו שיוכל לעזור לו, אם יש לו סיכוי, בצניות אני באמת, זה אנחנו.
וגם אמרנו לו
ש... ומה עשיתם? אבל מה אתם עושים? בואו נתאר את זה, בלי להיכנס לפרטים המדויקים. מה עושים במצב הזה?
זה לשבת ולבנות אקסל, ובעיקר להביא חשיבה שהיא מחוץ לקופסה. איך אני רואה את התמונה המלאה, איך אני בונה תרחיש שאיתו, כשאני באה ומספרת את הסיפור לבנק, לאיך הוא יעמוד בהחזרים של התוכנית שאני מביאה, יראו שהמספרים שלי מדברים נכון. עכשיו בבנקים, ובגורמי אשראי חוץ בנקאים, לאו דווקא בנקים, אין להם את הזמן לשבת ולעשות את הניתוח שאני עשיתי. הם רואים דוח אשראי, רואים הכנסות פחות הוצאות, מה נשאר? כן, לא, ככה מקבלים החלטות. אני אספר לך, בתקופת הקורונה אנחנו היינו עדיין בבנק, היינו ועדות אשראי, תחשוב שאתה יושב, ומאותו סיפור חיים, אתה תראה רווח והפסד, הכנסות כך וכך, רווח כזה וכזה, ולאחד אתה מאשר ולאחד לא. מה הסיבה לכן לאשר?
אני אגיד לך... רגע, לפני זה, אני חייב אבל לשאול שאלה. הרי בסוף, עם כל מה שאנחנו יכולים לדבר על בנקים, הרי עד היום הבנקים, אם יש משהו שעומד לטובתם, זה שהם משתדלים לא להגיע לכל מיני...
נפילות, נפילות
של במחיקת חובות, הם משתדלים לעזור, אנחנו יודעים את זה גם בתחום המשכנתאות. למה הבנק לא עושה את מה שאתם עשיתם? למה הבנק לא לוקח אותו, אומר יש לך עכשיו 100, 200, 300 אלף שקל, אתה יכול להחזיר 1,000 שקל בחודש? בוא נפרוס לך את זה.
אני אגיד לך רגע, לגביו ספציפית, קודם כל פנינו ל-12 גורמי אשראי. וקיבלנו סירוב.
אז את מדברת לא רק בנקים.
אז זהו, בדיוק. אז מי שמבין את הניואנסים, שתדע. 12 גורמי אשראי ונתחנו. פעם אחר פעם, ולא הפסקנו. לשאלה שלך, ואני אגיד לך את זה מתוך, פשוט מתוך המערכת. אין בתוך המערכת, כשאתה נמצא בתוך המערכת, אין את היכולת הזאת לשבת, באמת, לשבת ולהגיד, שנייה, אני אוסף את כל הנתונים, אני מכניס אותם לאקסל, אני משקיע חשיבה, וזה השקעה של המון שעות לחשיבה, איך מפצחים, איך פורמים לו את הסבך הזה. זה כל הזמן דיברנו על בצלים, בוא נקלף ממנו עוד ועוד שכבות, כי צריך היה לפרום את זה, זה פשוט צריך להבין מול ההכנסות שלו, להבין מה היכולת החזר שלו, איך הוא מגדיל הכנסות, רגע בשביל לחיות, מעבר ללחסות את ההלוואות. היום, אני, כשאני ניהלתי מחלקה ברמת הניהול, אתה מנהל עובדים, יש את הלחצים, אתה יודע, מכל כיוון, לשבת ולהשקיע היום בלקוח, לצערי המאוד מאוד גדול, באמת, אני חייבת להגיד את זה, אתה לא יכול לפתח חשיבה כזו היקפית ולתת את הפתרון. יותר מזה, בסופו של דבר, הבנק הוא לא פילנטרופ, והוא עושה שיקולים של סיכון מול סיכוי. זה, אתה יודע, זה כאילו...
מה עשיתם עם הבחור?
אצלו, אתה שואל למה הבנק לא עשה את זה? הוא היה בכמה בנקים. אף בנק שאצלו אותו לקוח ברמת סיכון גבוהה, לא ייקח חוב של בנק אחר. למה אני אסכן את עצמי? סיכנתי את עצמי ב-300,000? אני לא אסכן את עצמי עכשיו בעוד 300,000.
זאת אומרת שהוא ייפול אצלי בקטן, ייפול שם בקטן.
כן, קצת, אני מגדר את הסיכון שלי.
אבל כל אחד מהם...
לקחנו, ואז היה לו את כמה נישות הגדולות בבנקים הגדולים, אבל היה לו מלא 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 קטנים, שחולקו לזמן קצר, וההחזר החודשי הגיע למצב הזה. מה שלקחנו זה הלוואה אחת, היא לא גדולה שכיסתה את כל האשראי, אף אחד לא הסכים לקחת את כל האשראי, גם ידעתי שאין סיכוי, לא ניגשתי את זה ככה. בניתי את זה כך שאני לוקחת סכום שיחסה את כל הקטנות האלה, ואז נשאר שלושה גורמים, שניים גדולים שהיו ואחד גדול, שכיסה את כל הקטנים, אבל הפחתנו לו בחצי את ההחזרים, החזרנו לו את החיים. החזרנו לו את היכולת לנשום בבוקר, ממש. להתעורר, הוא לא ישן, הוא לא נשם, הוא לא אכל, הוא ממש כבר היה במצב נפשי, רגשי, ואפילו בריאותי
במצב קשה. אני רוצה לקחת אתכם צעד אחד קדימה. אולי אצלו זה היה סיפור מסוים, אבל...
דרך אגב, מצב... הגורם הצלחנו איתו.
כן, כן, בסדר.
אבל... נגד כל הסיכויים, הפתענו את עצמנו.
אבל אני רוצה לקחת את המצב שגם עליו סיפרתם לי, שבעצם... בן אדם, גם אם הוא רוצה, הוא לא מנהל את עצמו נכון, הוא לא יודע לעשות את זה.
נכון, זה בהרבה עסקים.
ובעצם, למעשה, כאן צריכים לתת לו איזה מעטפת שלמה.
נכון.
של כאילו בנייה מאוחרת של העסק בדיעבד, אפילו העסק של 20-30 שנה.
זה בדיוק אלה.
איך אנחנו ניגשים לדבר כזה?
אז רק עוד חצי דקה, המקרה הקודם, זה היה ליווי פיננסי, זה היה נקודתי.
לא, בשביל זה אני הולך.
אז אני אומרת,
עכשיו במשהו יותר עמוק.
זה הליווי העסקי בעצם, שזה על זה אתה מדבר. כאילו אני מניחה שזה
היה... אני יכול להגיד, נכון שכאן יש לכם יתרון, שאתם קוראות את הבנק ואת הכל, ואתם יודעות איך לפנות. זה יתרון בסיסי. אני רוצה לקחת את המקום שמקשיבים לנו אנשים, שהם לא יודעים כרגע אם העסק שלהם מתומחר נכון, הם לא יודעים כרגע אם ההוצאות שלהם מסודרות נכון.
אם הם מכירים את המספרים שלהם נכון?
שהלכו לעבור למקום מסוים, לקחו משרד ולא חשבו כמה זה עולה ופתאום צריכים לשלם את זה. את זה אני רוצה לשמוע מכם.
אני אספר לך על מקרה בין הראשונים שלנו. עסק שהוא עסק משפחתי. הוא גם עבר מאבא לבן.
שזה הכי מורכב עסק משפחתי.
כן, האבא עדיין, וואו. וגם האישה שם, ופעם הייתה גם אחות שם. ואומר לי, אני מרוויח, המחזורים כאן מיליונים, אנחנו מרוויחים. כל בוקר אני קם, פה הבנק מתקשר, שם הבנק מתקשר. כשהבנק מתקשר בבוקר זה משתק אותם. אתה לא יכול לחשוב עבודה, אתה חושב, רגע, מה אני עושה עכשיו? אם הבנק יתקשר, עכשיו אני צריך להביא כסף, ולהתעסק. בזה, ברמה היומית, או הפעמיים בשבוע, זה, תשמע, אתה לא יכול להתרכז בעסק. בואי נתחיל תהליך. נפגשנו כמובן, הסברנו לו על מה אנחנו עושות. אני אגיד לך כבר ישר נקפוץ לממצאים ולטיפול. נכנסנו לעסק, אנחנו עוברות תמיד מה המוצרים, מה התמחור, מה הרווח הגולמי שלהם, כמה כאלה אתה מוכר, שלדעת מה ההכנסות. אנשים מסתכלים על הרווח נפש.
אתם בונות לו את התוכנית העסקית רטרואקטיבי.
לא, לוקחות מהעבר לבניית העתיד.
כן, אבל אתם עוברות אותו.
נכון, אני רוצה לדעת מה
אנחנו עושים ניתוח אחורנית כדי לעשות קדימה, פני קדימה.
כמה ההוצאות הקבועות שלך, מה ההוצאות עובדים שלך, כמה יחזרי הלוואות שלך. הרואה חשבון במאזן זה לא נכנס וזה מרכיב חשוב. כי אם בן אדם מרוויח, יוצא לו 100,000 שקל לחודש, אבל הוא מחזיר 90,000 הלוואות בעסק, לא נשאר כסף.
כן.
אצלו מצאנו שהתמחור לא נכון, כך שכל עסקה שהוא מחר הוא הפסיד כסף, ואחרי זה הגבייה לא נכונה, אז הניהול תזרים לא נכון, אז הכל ביחד מתכנס לכסף, וזה הכוח שלנו. אתה אומר הכוח שלכם מהבנק כסף, אנחנו מבינות כסף, אנחנו מבינות שאם אתה צריך לחוג בבנק ולא הודעת, אתה בבעיה, ואם אתה אין לך בכלל איך להביא את הכסף, כי תמחרת לא נכון, ואת כל מה שמחרת כבר קיבלת, ועוד אתה צריך לשלם כי קנית ציוד, כי קנית חומר, כי אתה צריך לשלם לעובדים, אם הבאת פרילנס, אתה צריך לשלם. ואם אתה נשאר בסוף בלי כסף, ואין לך איך לממן את עצמך, אתה לא עובד כל הזמן, והעסקים פה עובדים קשה.
אני רוצה לעצור אותך שנייה, חייב לעצור אותך שנייה. שוב, מתוך הקורס שלי, אני מלמד אנשים שאבא עשיר, בספר אבא עשיר, אבא אני, אמר שאנחנו מנהלים את התזרים של העסק, איך עובד, עובד כמו שעכשיו את הצגת העסק, הוא מגיע לסוף החודש, משלם לספקים, שאנחנו אנשים ישרים, משלם לעובדים, משלם לרשויות, אם נשאר לוקח, אם לא נשאר לא לוקח, ואם חסר מוסיף. נכון. אומר האבא עשיר, לא, לא. אומר, אתה קודם כל לוקח, בגלל שבנית את העסק בשבילך. ואז אתה דואג שיהיה, אתה דואג, אני כבר הולך לסוף, אתה דואג שיהיה גם כסף לשלם לרשויות, מה הכוונה, וזה בדיוק מה שאת אומרת, אתה עושה את הייעול ואת הכל, את כל מה שעכשיו את מסבירה, את בעצם מפרשת את מה שאני עושה וזה עושה לי נהדר, את בעצם גורמת לזה שיהיה מספיק כסף לשלם גם לרשויות, גם לספקים וגם לעובדים.
וגם יישאר כסף בחברה בעם ולשלם מס על הרווח. כי יש איזו דעה שהיא מאוד ישנה בהשקפות שלה, שרואה חשבון הנחו שבחברה בעם לאפס בסוף שנה, לעשות קניות, כדי שלא יישאר רווח,
כדי
לא לשלם מס. מה קורה בבנקים כשאין רווח? סוגרים לך את הברז. אז אם היה לך מסגרות, או היו נותנים לך אשראי זמנית, וצריך מדי פעם אשראי, ושזה הבנק נועד, אבל היום כשמראים לבנקים מאזנים שנתיים הפסד, את כל הברזים סוגרים לך, אפילו מורידים לך את האשראי שהיה, אתה לא תקבל, ואז העסק נחנק. מחנק אשראי זה מחנק בפיתוח העסקי שלך, כי בלי הבנק, מי שיודע להסתדר בלי הבנק מצוין, מי שיש לו עודפים כל הזמן מצוין. ורוב העסקים כאן הם לא ככה.
אז בעצם, מה עשיתם לחברה הזאת, לחברה המשפחתית?
ישבנו איתה קודם כל על התמחור. Okay. ראיתי את ההוצאות הישירות למוצר שהם מוכרים, ואת ההוצאות הקבועות של העסק. וזה התקורה. חייב להיות מס על התמחור.
ברור.
שינינו את התמחור, והוא אמר לי, איך אני מקור במחיר הזה? אמרתי לו, בביטחון רב. אם אתה מוכר רק כדי להניע את הגלגל הזה, בוא תהיה שכיר, תרוויח את ה-20,000 שקל שלך,
עדיף לא למכור.
בלי הלחצים שאתה חווה. אל תעבוד ככה.
נכון.
אתה רוצה לעבוד, אתה רוצה את העסק הזה? זה התמחור הנכון, אתה לא בא וגוזר אנשים, לא אמרתי לך לבוא ולהיות חמדן.
או שגם תייעל את הייצור, או את מה שאתה עושה, אני לא יודע באיזה נושא, אני לא רוצה שנדבר, תייעל את זה ותוריד עלויות, אז תוכל אולי להרוויח יותר.
יפה, ואז בוא נדבר על הכמות שאתה מוכר, ואיך אתה נכנס ללקוחות חדשים. אז נגדיל כמויות.
תפתח שווקים.
נכון, ואולי לא, לא דווקא להביא עובדים.
דרך אגב, אני כאן אומר, אני אומר את זה כאן בנדלן. אני אומר, אחד הלקחים שאנחנו מגלים שאנחנו הולכים לנכס והוא לא מרוויח, או שהוא לא מחזיר לנו את הכסף, אל תקנו שם, תלכו, תבדקו שוק אחר. אנחנו מדברים על אותם נושאים, תראי כמה זה חשוב וכמה זה משדר על אותו דבר, וזה מה שאני גם מלמד.
בדיוק ככה. אז פה שינינו לו את התמחור. הכנסנו יעילות בנושא ניהול העובדים. הגבייה שלו. הם לא ידעו, לא היה ברור מי עושה את הגבייה, כלומר גם הנהלים בעסק היו לא נכוני ברמה מי עושה את הגבייה ואיך נכון לעשות אותה ובאיזה מילים, ואיך אני מציג את הגבייה בפני מי שצריך לשלם לי. הגבייה השתנתה פה, הניהול תזרים השתנה פה, התמחור השתנה פה, הניהול עובדים, נהלים בעסק, מי עושה מה. וזהו, יצא לדרכו. חי את חייו טוב יותר.
אז בוא נסכם.
זאת אומרת, עושים תהליך, בונים שיטות עבודה, משנים את הכל.
בוא נעשה סדר לאנשים. למעשה, אנשים צריכים להסתכל לא רק במבנה הצר, הם צריכים להתחיל להבין שלעסק יש בסיס מאוד מאוד רחב.
מערכת עגולה.
וזה הכל מזין אחד את השני.
נכון.
ההוצאות, ההכנסות, השיווק, הכל.
המחירות,
התמחור. וכמובן, האשראים וכל מה שאנחנו לוקחים. גם את זה צריך לדעת להכין.
הכל בסוף מתכנס לכסף.
כמובן.
נכון. זה הכוח שלנו שבנו איתו בידיעת כסף, שוב, זה מתחבר לתמחור, לגבייה, לניהול התזרים, לתגמול עובדים, לתשלום עובדים, אם להחזיק עובד או קבלן חיצוני לביצוע אותה עבודה, לכמה אני מוציא לשיווק, כמה אני מצליח שזה יהפוך להשקעה, להוציא מהשיווק, מערכת שלמה, אבל היא צריכה להיות כלכלית.
יפה. אז לקחנו עוד נושא, הנה תראו איזה מהר אנחנו עוברים בין הנושאים, ובגלל שאני רוצה להספיק אתכם הרבה, בגלל שאתם, אמרתי לכם, צריכים לעשות יותר פודקאסט שלם, לא רק פרק. בואו נדבר קצת על גיוס האשראי לרכישת נכסים מסחרים, או?
ריפייננס.
להחזר הכסף, בגלל שלפעמים, עוד פעם, לא תכננו נכון. דרך אגב, באחד הקורסים שלימדתי, בא עובד מדינה, הוא קנה, הוא רצה להראות לי בשיעור ניתוח פיננסי שהוא קנה נכס והוא עשה את זה נכון, ואז הוא לקח את כל ההלוואות של עובדי המדינה שהם היו לו זולות ויצא לו שהוא לקח יותר מדי כסף למיידי בגלל שהוא לקח הלוואות קצרות ויצא שהוא לא הולך להתרסק והוא לא הבין את זה שהוא הולך להתרסק. אז בואי תלמדי אותנו, כן, ולפעמים צריך לקחת ארוך אפילו אם זה אחרת. בואי תסבירי לי איך זה עובד, תסבירו לי איך זה עובד, בריפיננס או בלקיחת אשראי לנכסים מסחריים?
יש לי כאן שני סיפורים מעניינים. אני אתחיל מהראשון. שני בעלי עסקים שותפים, מוכרים בירושלים, חזקים בתחומם, מנפו את הרכישת הנכס המסחרי שלהם, אבל ידעו שאפשר לעשות, לקבל מאותו נכס הרבה יותר כסף, והם היו צריכים את זה כי הם השקיעו בשיפוץ שלו מבפנים, ולקחו הלוואות מבני משפחה, וכשהם פנו לבד לבנק, לא אישרו להם עוד כסף על אותו נכס. חלק שם היה איזושהי הגדלה שהיא לא ביתר, לא חוקית, לא ביתר. זה לקחת באמת את כל המעטפת של כל העסקים שלהם.
והם לא קיבלו את הכסף מהבנק בעיקר בגלל עבירת הבנייה?
לא, הם, תשמע, בסופו של דבר, אתה בא, אתה מסביר, הבנק נפגש איתך, אתה צריך להסביר לו. איך אני מספר את הסיפור, זה לא איך שהם מספרים את הסיפור. ולפעמים יושבים גורמי אשראי, שאני יודעת מה חשוב לציין שם, לדוגמה, פשוט מאוד, עושר אישי. לפעמים בא אותו בנקאי שכח לשאול, תגיד, יש לך נכסים בבעלותך? עכשיו, אם הוא לא שאל, אתה לא תחשוב להגיד לו, בוא תראה את העושר האישי שלי, או בוא תראה...
זה לא אוטומט שמבקשים דוח עושר?
לא. לא בשיחה הראשונה.
אוקיי.
Okay. אם עברת את השיחה הראשונה, זה כמו רעיון עבודה. עברת את הרעיון הראשון, טוב, בוא נתחיל לחפור במסמכים. קודם תבוא תספר את
הסיפור. אז את מחזקת את האמירה שהרושם הראשון שעושים, זה בעצם הרושם הקובע.
בהחלט.
זה לא ה-30 שניות שרואים אותך. במקרה שלך, זה הפגישה הראשונה. אם לא ידעת להציג את עצמך אפילו נכון, פספסת, גמרת את הקריירה.
נכון. במקרה כזה אני פשוט לוקחת את כל הניירת. גם חברות שלא היו קשורות ישירות לבקשה, לקחתי את כל הניירת, ניתחתי שם 5 חברות, עשיתי מצרפי להבין את הסיפור, את העושר, את ה... לכל אחד יש היסטוריה כזאת או אחרת בעברו, מול איזה בנקים אני לא יכולה להתנהל, מול איזה בנקים אני כן יכולה להתנהל, מה היכולת החזר אמיתית של
אגב,
הנכס.
אם, סתם מסקרן אותי, אם בן אדם היה לו איזה בעיה, תקלה בבנק, אבל הוא עמד בזה יפה ויצא מזה יפה. הבנק נקמן או שהבנק רואה את זה כדווקא הנה, זה אפשר לסמוך עליו?
אם נמחק חלק מהחוב, אנשים אומרים לי זה היה רק ריבית. הבנק עובד כדי להרוויח את הריבית הזאת.
כן.
זה בסדר שאתה אומר לו, אם הוא מחק חוב, ברוב הבנקים, גם תלוי מה גובה החוב ומתי זה היה, היה לקוח שפנה אלינו ואמר לפני 20 שנה. מתברר שזה לפני 5 שנים. הוא לפני 20 שנה נקלע לצרה, הוא הגיע להסדר רק לפני 5 שנים. אז זה עדיין טרי לבנקים. אם נמחק 5,000 שקל ותבוא ותגיד אני מכסה את זה, כי, ובאמת זה היה לפני 20 שנה, יש בנקים שכן. ויש בנקים שעל 5,000 שקל אמרו לנו לא. הלקוח בכלל לא טרח להגיד לנו שהיה את זה.
זה הסיבה? זאת הסיבה בעצם? כולם יודעים, מי ששומע אותי יודע שאני נפלתי עם עסק, שאני לא הסכמתי למחוק אפילו אגורה. אני עמדתי אחרי כל שקל, אבל שבאתי לקחת אשראי מבנקים אחר כך, לקנות נכסים והכל, וואלה, קיבלתי את זה בשנייה.
אז זו הסיבה. פעלת בחוכמה.
אני חושב שאת אמרת את זה גם, את בלעת את זה, ואני חושב שזה מסר שצריך להגיד. אנשים נכנסים לחריגות. כשאני באתי, שאלתי את מנהל הסניף שלי בבנק הפועלים, אני באתי מוצר חייל בפועלים, אמרתי לו, תגיד לי, למה שמחת עליי? נגיד שאני בסדר, אנחנו בני אדם וזה, אבל עוד לקוחות הם בני אדם. הוא אומר, תקשיב, כשאתה נכנסת לקראת הסוף לחריגה, אתה באת ואמרת לי, אני בעוד 10 ימים סוגר את זה, ואמרת. ואם לא יכולת, אז באת אליי והודעת. תודיעו לבנק, תדברו עם הבנק.
ממש ככה.
ברגע שאנחנו יוצרים את האמון, הבנק אחר כך רוצה להחזיר. זה משהו מאוד מאוד חשוב. וזה אני מלמד אנשים בנפילות, שאני עוזר לאנשים.
זה דרך אגב, זה מה שאנחנו מלמדות, זה מה שאנחנו גם מנסות ללמד, תוך כדי, בין אם זה בליווי פיננסי או בליווי עסקי, וזה דרך אגב, גם עם לקוחות, אתה יודע, גם עם לקוחות מזדמנים, או סתם, אתה יודע, לקוח או מישהו ששואל שאלה, חלק מהדברים זה לדעת א', לצפות קדימה, לנהל את התזרים. ואם אתה יודע כלקוח פרטי או לקוח עסקי שאתה עומד לחרוג, או יש איזושהי הוצאה שאתה עדיין לא ערוך אליה, א', לדבר, וזה חלק מהתקשורת, וזה דרך אגב גם מוביל לנושא הזה של דוח אשראי. היום הדוח אשראי מנהל אותנו, את הבנקים, הוא מנהל אותנו. זאת אומרת, על סמך הניירת, הלכאורה המאוד קרה הזאת, קמה ונופלת עסקה. וחלק מזה זה לדעת ולקחת את הדוח אשראי ולספר את הסיפור, כמו שאנחנו רוצים שהוא יהיה. אבל התקשורת של לקוח מול הבנק היא חייבת. זה של לקוח, אנחנו שואלים אותו ואומרים, היו אי פעם חריגות? לא, לא היה משהו, אולי יום, יומיים אני חורג. זה מסומן, רואים את זה.
הכל נספר.
וזה מסומן איך אומרים, נקודה אדומה קטנה, קטנה, וזה מצטבר אחר כך לכתם גדול, שמאוד מאוד קשה אחר כך, אתה יודע, לנקות את זה. אז זה לגבי התקשורת, ושוב, זה
אני חושב שהבסיס הוא לתפוס את זה בזמן.
נכון. חד משמעית.
ולא למשוך ולא להגיד יהיה בסדר. המילה יהיה בסדר זה אחת הקללות הכי גדולות בעולם.
תקשיב, אתה יודע שבעוד 10 ימים יהיה בעיה? קודם כל תגיד לבנק, בעוד 10, אתה התרעת מראש, זה מראה שאתה מנהל את הכסף, לא בראש, בכתוב, ואתה מעדכן את הבנק. אתה, נכון, הודעת מראש, גם אם הצלחת להסתדר, מה טוב? לא הצלחת, אתה יודע שאתה צריך את הכסף לשבוע, תבקש שבועיים. אותו לקוח שיאחר לך בתשלום, הצלחת לגבות לפני, מה טוב? אבל כשהבנק יודע שאתה מנהל, יש, נותנים או הלוואה קצרת מועד, או אשראי, תוספת למסגרת אשראי, יש פתרונות לבנק. אתה תגיד מה הבעיה עם
אנשי המקצוע. את אמרת פה משהו שחשוב לי מאוד, שזה אתם יודעות לעשות את זה. ברגע שאתה מראה את השליטה בחשבון, הבנק יותר רגוע. ושבדרך כלל הבנק יודע שרוב האנשים, ואתם יודעות את זה כבנקאיות, לא, אפילו ברגע שיש להם בעיה, הם אפילו לא נכנסים לחשבון, הם לא יודעים מה יהיה, והם לא יודעים להגיד מה יהיה.
הם לא יודעים לדבר, הם פוחדים לגשת לדבר עם הבנק. יש איזשהו, אתה יודע, רתיעה כזו. זה מדהים, התקשורת הזאת, ואני חושבת שזה סוג של לטמון את הראש בחול. זה, אתה יודע, זה, טוב, זה יום, יומיים, עד ש, זה עוד שבוע, עד ש, וזה לא נכון, זו טעות, זו טעות פטלית, זו טעות שאחר כך אתה סוחב אותה כמו תיק על הגב, קבוע.
יש לנו את הלקוח שעכשיו ישבנו איתו עם התזרים. הוא אומר, אני יודע בראש שזה לוקח 3 ימים, אני אומרת לו, זה בסדר שאתה יודע. אתה, אם הבנק יחזיר לך בתחילת אותו תהליך ולא יחכה את 3 הימים האלה, אתה תהיה בבעיה. אתה יודע, אז תיידע את הבנק. לא אומרים לך, אל תצרוך אשראי, בשביל זה נועדו הבנקים. רק דבר איתנו על זה.
זה סיפורים קטנים, קטנים, קטנים. אתמול לקוח אמר, הבנק אישר לי במילים שהוא מאשר לי לחרוג שבוע או משהו כזה, 5,000 שקל. עצרתי ואמרתי לו, תקשיב, זה יפה, זה בסדר, יש סמכות לבנק, לא רלוונטי. אבל החריגה בסופו של דבר מתבטאת בדוח אשראי. תבקש מהם שזה יהיה מוסדר. וזה חלק...
אני חושב שתסבירי את זה. אולי שאנשים לא מבינים את זה. אנשים לא מבינים שהקפטן קרדיט הזה שאנחנו כל הזמן מקבלים, הוא ראה חריגה.
חד משמעית.
גם בכרטיס אשראי. גם בכרטיס אשראי.
אז רגע, אבל העניין הוא כזה דבר. בעיקרון המערכת בודקת ניצולים. זאת אומרת, אם הוא שר X מסגרת אשראי, לצורך רק הדוגמה 30,000 שקל מסגרת אשראי, או 100,000 שקל, זה לא משנה, והלקוח מנצל באופן קבוע עד קצה גבול היכולת, זאת אומרת, עד ה-30 או עד ה-100, זה גם נספר בקפטן קרדיט. ולצורך העניין, וגם אם הוא חרג ב10 שקלים למשך יום, יומיים או 10 ימים, זה גם נחשב בקפטן קרדיט. זאת אומרת, הכל הופך להיות מדיד, כמה חרגת, כמה ניצלת, למשך כמה ימים, בכמה כסף, כרטיסי אשראי, מסגרות אשראי, וגם פיגורים בהלוואות, גם אם פיגרת בתשלום, של הלוואה ליום אחד. זאת אומרת, יש את המשפט הזה, כן, ליום אחד, ומיד רצתי להפקיד כסף. זה נספר, זה נראה בדוח האשראי, חריגה של איקס ימים, וזה מוריד את הדירוג.
אבל תחשוב שיש דרך למנוע את זה. תתקשר לפני לבנק, תגדילו לי, הבנק הגדיל, אתה לא בחריגה, מנעת את כל הדבר הזה.
והשלב הקודם של זה, זה ניהול התזרים.
השאלה אם הבנקים עושים את זה.
בוודאי. כשאתה מראה אחריות, ונכון לאיך אמרת, לתקשורת, שם הבנק אמור להיות. ודרך אגב, אני אגיד אפילו, אני אסתכן ואני אגיד, אם הבנק לא שם, תשנה בנק. כשאתה מגלה אחריות, כשאתה מנהל את התזרים, מעבר לסדר, יש עם מי לדבר. כשאתה יודע לגשת לבנק, זה אומר שניהלת את התזרים. זה אומר שידעת, התכוננת, אתה גם יודע למעלה. ודרך אגב, לבוא ולהגיד,
אז המילה השנייה מתקשורת, זה ניהול.
חד משמעית.
הבנק רוצה לראות שאתה מנהל, שאתה לא איזה מישהו בעסק שהעסק עובר לידו.
אתה גם צריך לבוא ולהגיד, אני בתוך 10 ימים, בתוך שבועיים, בתוך חודש, אני אמור, בסדר? זה התוכנית שלי, אני אמור לקבל, יש עסקה שנכנסת, יש, אבל אתה גם מראה.
עכשיו אני מבין, עכשיו מעבר למה שאמרתי לכם, שהייתי עומד בחריגות, שבאתי לבנק ואמרתי להם, לשני הבנקים, ואמרתי להם, תקשיבו, אני הולך לעשות תוכנית עסקית, ואני הולך לבוא להגיד לכם איך אני מתנהל. אני מבין שרק חיזקתי את הקשר מול המנהלים, את האמון, ושבאתי אחרי 3 ימים, זה היה יום רביעי, שבאתי ביום ראשון עם תוכנית עסקית, עם אקסל מסודר, מה, איך אני הולך לבנות את היציאה, נכון, למרות שהיא תיקח שנים, אלא אם כן, אני לא יודע מה יהיה ההכנסות, כן, לא ידעתי מה אני הולך לעשות, זה היה הסוד שלי, לא ידעתי לאן ניקח אותי הדרך, לאן תיקח אותי הדרך, אבל ברגע שהראיתי כיוון ואיך אני עושה, לקחתי את זה, וזה אחריות, וגם לא ביקשתי למחוק חובות, אני עכשיו מבין כמה פעלתי נכון, ואני חושב שמה שאתם מוסיפות כאן, שבעצם אתם מסבירות לי את זה, כן? הראית אחריות, הראית שאתה יודע מה אתה הולך לעשות, הראית מאיפה אתה יודע מאיפה להביא את הכספים, אז זה מה שאנחנו מעבירים לאנשים, תדעו איך מתנהל לאקסל שלכם, תבנו תוכנית, הכנסות והוצאות, וזה לא בושה, לא בושה, לעשות אקסל. אני דרך אגב, לפני שנכנסתם פה ב3 דקות, אני עכשיו בראש ועד הבית פה, והיינו צריכים, אתה יודע, אני צריך לשלם כסף ישראליפטים והכל, יש לי תוכנית, אני יודע כמה כסף יהיה לי בכל רגע.
ניהול תזרים. אז אני אגיד, אם אתה יודע
לא
לנהל,
יודע
אז אני אומרת, אם
בעל
אתה
פה.
יודע, אז קודם כל אפשר לקחת, בסדר, זה נשמע קלישאתי, לקחת מישהו שיודע. אבל אם אתה מנהל תזרים לבד,
זה לא קלישאתי,
לא,
זה
כאילו,
נכון.
אז רגע, אז אני רוצה להגיד, שזה לא יישמע, אחי, שזה לא יישמע מחירתי, כי לצורך העניין אנחנו עושות את זה.
למה?
אבל זה נכון לקחת בעל מקצוע, אם מישהו לא יודע, לוקח בעל מקצוע. אתה יודע לרפא את עצמך? אתה לוקח בעל מקצוע. אתה הולך לפסיכולוג, לא אתה, בסדר? הולך לפסיכולוג.
אם היית מקשיבה, אנחנו מקליטים שיש כבר 228 פרקים באוויר.
אני לא הקשבתי לכל 228 פרקים.
לא, ברור. אז היית שומעת שאחד המוטיבים החוזרים,
זה
כך בעלי מקצוע. ומי שלא מבין את זה, ותיקח את הכי טובים. אני מספר שעל איזו עסקה של 670 אלף שקל, שילמנו 15 אלף שקל לעורך דין. למה? היינו צריכים עורך דין שמבין בעניין ספציפי. אז אני פרייר שאני שילמתי כל כך הרבה, הרי כולם משלמים רבים, הם משלמים רבע אחוז או חצי אחוז.
עכשיו מה תשלם על הטעות?
יפה.
מחיר הטעות יותר גדול.
אני אומר, כמו שאני מאמין שצריכים לקחת אותי, אני גם אוהב לקחת בעלי מקצוע, ושבאים בעלי מקצוע, את מי אני מעריך? אני מעריך את מי שאני חושב שהוא ראוי, שהוא נכון. אז הנה, גם קיבלתם מחמאה. אז זה מאוד מאוד חשוב, אבל אתם יודעות, אני רוצה בדקות האחרונות ככה של
אני
הפרק.
אני רק אגיד לך שיש אנשים שמוכנים לטעות 20 שנה. כמה עולה להם הריביות, החריגות, הבנקים, החוסר ניהול תזרים, הלחצים,
הלב, והלב. בלב, הקמטים בפנים.
ולא, ותיקח, כאילו, זה עולה. זה עולה כסף. כל דבר שקונים, גם מוצר שמתקלה אחרי שנה, גם עלה לך כסף. התחום השירותי הזה לא מספיק בתודעה של אנשים. ידע וניסיון, ידע. של 40 שנה לבוא, עד למדת אותו בחצי שנה של ליווי, כמה שילמת על זה? שילמת. עוד 20 שנה של טעויות חסכנו לך. את אותו לקוח שאנחנו מלוות, יש לנו פגישה עם הבנק שלו ב-25 לחודש הקרוב. אנחנו בונות איתו את התזרים, ואנחנו נראה לבנק את התוכנית העסקית שאנחנו בונות איתו, ואת התזרים מזומנים שאנחנו בונות, שהוא אצלו בראש זה, וזה גם, הוא לא מבין שהגישור, בין הזמן שהוא הוציא את הכסף, עד הזמן שהכסף ייכנס, והוא חורג, שהבנק יהיה מודע, ויראה שזה מנועל, וצריך להיכנס, ויאשרו לו את זה. רק תעשה עם זה משהו.
דרך אגב, הבנק מסתכל על זה עוד יותר יפה, שהוא רואה שהבן אדם לקח בעל מקצוע,
אתה לא מבין
ושהוא
כמה.
יוביל אותו.
והוא מגיע איתו
למקום. אני רואה את זה דרך אגב, אני רואה את זה אצלי. שאני הולך לקבל ערכות שמאי בדירות, בדרך כלל אני אקבל את זה מדויק. עכשיו, לא בגלל שאני מפחיד את השמיים, אבל השמיים יודעים שאם אני בדקתי את הנכס, אני ירדתי לעומקו ואני דייקתי אותו, יש להם כבר יותר על מה להישען.
אתה יודע כמה זה ביטחון שהם מגיעים?
נכון.
אתה יודע עם כמה ביטחון באמת רואים את זה על שמישהו יושב ולידך, ובין אם זה לקוח שלך או בין אם זה לקוח שלנו, מספיק שמישהו שואל שאלה ואתה מכיר את המבט הזה שמפנים אליך של תענה, תענה כאילו, תייצג אותי, תדבר את המילים. וזה כל כך נותן.
אני יכולה להגיד לך שכשאני הייתי בבנק, היה לקוח, מגיע לקוח, רוב הלקוחות העסקיים היו באים בלי יועץ. זה כמו שפעם היו משכנתאות, לוקחים בלי יועץ. היום אף אחד לא לוקח משכנתא בלי יועץ. ככה זה נהיה בתחום הייעוץ העסקי. היום עסקים מבינים שכשהם באים לא רק לבנק, ללמוד את כל הדבר הזה, איך לנהל, אף אחד לא מלמד אותך. גם לא תארים במנהל עסקים. לא מלמדים אותך באמת לנהל עסק במדינה הזאת. אותו בן אדם שישב בעל עסק, שיושב מולי עם יועץ עסקי שמלווה אותו, א', אתה יודע, כבנק, שמשווים אותך לבנקים אחרים, שזה גורם מקצועי, שהם לא יפחדו לקחת אותו מהבנק שלך, אתה מנסה שהוא יישאר אצלך, לא אתה עושה לו טובה שישארת לו. זה הכוח. לבוא עם, כמו לבוא לבית משפט עם עורך דין.
תראו, אנחנו מדברים כמעט 40 דקות, תראו כמה מסרים העברנו לאנשים. לספר את הסיפור, לקחת בעלי מקצוע, לדבר, לדבר, לא להחביא, גם שיש בעיות. העברנו כל כך הרבה מסרים פה.
לספר את הסיפור זה לא להמציא סיפור. זה תספר את הסיפור שלך. אני לא ממציאה, וגם בניירות יראו את זה.
אני חושב שאפילו תחמירי את זה. קל לדעת שאתה ממציא. הרי בסוף, בייחוד בכספים, זה...
מהר מאוד מתגלה.
זה אי אפשר להסתיר את זה. לשקר אין רגליים. וואנס עשית את זה...
מחקת את עצמך.
גמרנו. גמרנו. ואז באמת כבר לא רוצים לדבר איתך. תהיה אמיתי. תהיה אמיתי. את יודעת, זה גם, אם אני ישבתי, אני הרבה פעמים יושב עם כאלה שהם לקראת נפילה. ואני, אולי סיפרתי לכם את זה, שישבתי למשל עם איזה קבלן, והוא לוחץ כל הזמן, יש לו טלפון, והוא מחבא, אני אומר לו, מי זה? הוא אומר, אני חייב לו כסף. אמרתי לו, תקשיב, עכשיו אתה מצלצל אליו, אתה אומר לו, תקשיב, אין לי כסף עכשיו לשלם, אני בבעיה, מספר לו את הסיפור, מספר לו מה אתה עושה כדי שאולי יהיה לך להחזיר, אבל קודם כל ענית לו. ברגע שענית לו, קרבת אותו אליך, קצת יצרת, אפילו שאתה חייב לו כסף, נכון. אבל התייחסת אליו. אי אפשר לשחק את המשחקים האלה. אני חשבתי שנדבר גם קצת על חרבות ברזל.
חרבות
אבל,
מדינה.
אבל אתם יודעות מה? אנחנו כבר בקצה הפרק, אבל אני אגיד, אני חושב שגם אם אנחנו נלך ולא ננתח את זה, בלי שלא נעשה את זה על רגל אחת, אבל גם שאנחנו ניגשים היום לכל ההלוואות מדינה, ולא משנה קרנות, ויש מספיק דברים, אנשים צריכים לדעת, לא תמיד זה נכון לעשות את זה לבד, או בדרך כלל אני יכול להגיד, זה תמיד נכון לא לעשות את זה לבד, ואני חושב שהמסר הוא מה שאמרנו קודם. ברגע ש... אנחנו יודעים, ברגע שהיועץ או אתם כמובן יודע לספר את הסיפור שהוא גם מה יש לך היום וגם מה אתה מבקש ולאיזה צורך, אני חושב שזה המקומות הנכונים לעשות, אז זה הדבר שאני רוצה להעביר לאנשים, אז אתם כמובן עוסקות גם בזה, ואני חייב להגיד לכם, אני יכול לדבר איתכם עוד 10 שעות, ואתם לא תאמינו, אנחנו כבר 42 דקות בפרק. וזה עובר נורא מהר שנהנים. אז לא סתם קראתי לכם, וידעתי שזה הולך להיות פרק מאוד מאוד חשוב, בגלל שזה עוטף אותנו, גם אם נגיד לא התעסקנו בנדלן כרגע ממש, דרמוז דיברנו על נדלן, אבל אם נגיד רוב הקהל שלי זה הקהל של המשקיעים וכאלה, מי שהקשיב, הבין את המסרים. ובטח אנשי העסקים, או כל אחד לעצמו, אני חושב שעולם עולמו היה כאן בתוך הדברים, ומי שירצה להגיע אליכם, הפרטים שלכם כמובן יהיו בתוך העמוד של ההקלטה אצלי באתר.
מה שחשוב בנושא של הנדלן, זה בסופו של דבר 5 הבנקים הגדולים רבו שניקח אצלהם, ואנחנו היינו צריכים לבחור מי שייתן את הכי הרבה כסף במינימום מחיר, ומקסמנו את הדבר הזה, א', הם לא האמינו לאיזה הישג הגענו, ובית באיזה מחיר הגענו. וזה היה הכוח האמיתי.
ידע שווה כסף ושווה הצלחה. טלי ואריאלה, אריאלה וטלי, היה לי כיף להריח אתכם.
צריך.
אנחנו בטוח נהיה בקשר.
ברור.
ואנחנו נתראה בפרקים הבאים.
תודה.